today, so lead us, Oshashuoi. All of us of the deep,
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראה, הדף היומי יום חמישי, זך באדר ראשון, חפזיין באדר ראשון תפשין פי דלת, מסכת בבא מציע, דף ח', השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו יחסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ על הבתדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר. המביאה לכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמתם של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם. יזכרם אלוקנו לטובה עם שאר צדיקי עולם. במקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך, תעמוד לנשמותיהם הטהורות לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם. ובעד כלל ישראל, לישועת הפרט ולישועת הכלל ולגאולה קרובה לבוא. ובמהרה בימינו יקיצו שכוני עפר וירננו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. היום הזה בשנת תף קוף למד ג' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי רפאל משה בן רבי יוסף בולה. הראשון לציון ובעל גט מקושר, ובשנת תף ריש למד ה' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יוסף שאול בן רבי אריה לייבוש הלוי נתנזון, בעל שואל ומיישיב, ובשנת תף ריש נון ה' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אלישע ניסים ססון, דנגור, חכם בשי בבבל, בעל גדולות אלישע. ובשנת תף ריש עין חלת עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי נתנאל ברבי שמואל פילינסקי, ממייסדי הלוח לארץ ישראל. ובשנת תף ריש פי וו עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי שלמה בן רבי חיים חייקל אלי שוב בעל הלשם שבו והחלמה. ובשנת תף שין יוטט עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי זאב וולף בן רבי יעקב הלוי טירנוער, בעל טל אורות. ובשנת תף שין למד תת עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של המקובל רבי חיים בן רבי איחיה סינואני מיהוד. ובשנת תשעין ב' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי פנחס ורבי יעקב יצחק שיינברג, ראש ישיבת תורה אור, בעל טבעת החושן. ובשנת תשעין ז' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי משה בן רבי דוד סקס, בעל מתנת משה. תהי נשמתם צרורה בצרור החיים וזכותם הגדולה תגן עלינו ועל כל בית ישראל. ובמהרה בימינו יקיצו שכוני עפר וירננו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולרבותיי. שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלמה במהרה של פצועי וחולי עמך בית ישראל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה, אמן כן יהי רצון. תהילים ליום חמישי, פרק צדי תת, אדוינוי מלאך ירגזו עמים, יושב קרובים תנות הארץ, אדוינוי בציון גדול ורמו על כל העמים. יודו שמך גדול ונורא קדוש הוא, ועוז מלך משפט האב, אתה כוננת מישרים משפט וצדקה ביעקב אתה עשית. רוממו אדוינוי אלוהינו והשתחוו לאדום רגליו קדוש הוא. משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו קוראים אל אדוינוי והוא יענם. בעמוד ענן נדבר עליהם שמרו עדותיו וחוק נתן למו. אדוינוי אלוהינו אתה ניתם. אין נושא היית להם ונוקם על עלילותם. רוממו אדוינוי אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוינוי אלוהינו. פרק קוף, מזמור לתודה ריאו לאדוינוי כל הארץ, עבדו את אדוינוי בשמחה, בואו לפניו ברננה דהו, כי אדוינוי הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצול מריתו, בואו שערה ותודה חצותה ותהילה. עודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוינוי לעולם חסדו, ודור ודור אמונתו. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים בין ביבשה, מקום ירחם עליהם ויוציא מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, משיעבוד לגאולה אשתה, בעגלה ובזמן קריב. ונאמר אמן. הנה הגענו בסייעת הדשמי הנקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום וחזרה אודות שלמדנו בתלמוד תורתנו אתמול. הוא היה בדף זין במסכת בבא מציע. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמי הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות שלמדנו. כעת נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה הראשונה הייתה רכוש של אדם שאינו ברשותו ויכול להוציאו בדיינים, האם יכול להקדישו? והתשובה, בקרקע יכול במטלטלין, אינו יכול מפני שאינו ברשותו. שאלה שנייה. שניים אוחזים בטלית, מתי חולקים בשווה ממש והתשובה כאשר אוחזים בקרקשתה? שאלה שלישית. קניין סודר, כמה מהסודר צריך המקנה לתפוס כדי לבצע את הקניין והתשובה ג' ג' אצבעות? שאלה רביעית. מסר הבעל גט בידיו וחוט האוחז בגט בידו. האם מגורשת והתשובה רק אם אינו יכול לנתקו ולהביאו אצלו, אז היא מגורשת? שאלה חמישית. אם יש בטלית חלק מזהב שקרוב לאחיזת אחד מהם, כיצד תתחלק הטלית והתשובה יחלקו בשווה גם בזהב? השאלה האחרונה על דף זין הייתה 1% בטורף של השטר ואחד בטופס, מדוע לא יקבל בעל הטופס את הכל, הרי חתימת העידים בידו והתשובה, משום שבדברים שהשטר נפסל בהיעדרם אי אפשר להחשיב זאת כמעלה בתפיסה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אותו אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו אתמול בדף זין במסכת בבא מציע. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, זך באדר א' תשפ"ד, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף ח' במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף זין עמוד א', 10 שורות לפני סוף העמוד בנקודותיים, ומן המילים תנו רבנן, שניים אדוקים בשטר, מלווה אומר שלי הוא ונפל ממני ומצעתיו, ולווה אומר שלך הוא ופרעתיו לך. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא המופיעה במסכת בבא בתרא בדף קוף עין, שניים, מלווה ולווה שהיו אדוקים בשטר, תופסים בשטר ההלוואה, מלווה אומר שלי הוא השטר שעדיין לא נפרע ונפל ממני ומצעתיו, ולווה אמר, אומנם שלך הוא היה, אמנם לוויתי ממך והשטר היה בידך, ופרעתיו לך, אבל לאחר מכן פרעתי את חובי והחזרת לי את השטר ונפל ממני, ועכשיו מצעתיו. הדין הוא שהתקיים השטר בחותמיו, יעידו העדים החתומים בשטר, שאכן זה כתב ידם. ומאחר שנתברר שהשטר היה כשר, הרי הוא בחזקתו וגובה בו המלווה את חובו, דברי רבי. רבן שמעון בן גמליאל אומר, יחלוקו המלווה והלווה את השטר, כלומר שלא יפרע הלווה לחצי מהלוואה הכתובה בשטר. ורבן שמעון בן גמליאל היה אביו של רבי, וזה לא תימה שחולק רבי על אביו, שמצינו כך בעוד כמה מקומות. כך תוספות לעיל בדף דלת עמוד ב', דיבור המתחיל אין. במעריץ חיות כתב שאף שאסור לבן לסתור את דברי אביו, אין זה אלא בפניו, אבל שלא בפניו יכול לסתור דברה ולחלוק. אבל תמה מעריץ חיות, מדוע הקדימה הברייתא את דברי הבן לדברי האב? ממשיכה הברייתא, ואם לא מצאו המלווה והלווה את השטר, אלא נפל ליד דיין, לא יוציאו עולמית, יישאר השטר ביד הדיין עד שיוכרע הדבר. רבי יוסי אומר, הרי הוא השטר בחזקתו, בחזקת כשרות, ויגבה בו המלווה את חובו. מבארת הגמרא את המחלוקת הראשונה שבברייתא, אמר מר, אמר החכם, לדעת רבי יתקיים השטר בחותמם. בבקשה הגמרא, וגבי לי מלווה כולי, ולאחר שקיימו את השטר, האם יוכל המלווה לגבות את כל החוף שבשטר? והרי השטר היה תפוס אף ביד הלווה. וגם אם סובר רבי שכיוון שהשטר מקוים אינו יכול לטעון עליו פרוע, מכל מקום, כיוון שתופס הלווה גם את השטר, יוכל לזכות בחציו מדין מציאה. שהרי הטעם שסתם אדם שמוצא שטר לא זוכה בחוב, זה משום שהוא לא שייך בשטר הזה, ואצלו אין גוף השטר ממון. אבל הלווה ששייך בחוב, אצלו גוף השטר ממון, וזוכה בו מדין מציאה, כך מסביר הרתווה. בלית למתניתין וכיינו סובר מה ששנינו במשנתנו, שניים אוחזים בתלית, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, יחלוקו. ולכן רב נחמן מבאר את המחלוקת של רבי ורבן שמעון בגמליאל באופן שלא יסתרו דברי רבי את דין משנתנו. אמר רבא, אמר רב נחמן בשמו של רב נחמן, בשטר מקוים היינו שכבר ביררו בית דין שהחתימות אמתם, על ידי שהעידו העדים שחתמו בפניהם שזוהי חתימתם, או שהעידו על כך אחרים המכירים את העדים החתומים, או שישבו חתימות שטר זה לחתימות שבשטר אחר שכבר קיימו בית דין, ולאחר שנתמתו החתימות בבית דין כותבים לבעל השטר אנפק, בסוף השטר כותבים וחותמים הדיינים שהם ביררו שזו חתימת יד העדים והשטר כשר. שטר שכתבו עליו אין פק נקרא שטר מקוים. אז בשטר מקוים דברי הכל יחלוקו גם לדברי רבי וכדין המשנה, כי פליגי מחלוקת רבן שמעון וגמליאל ברבי, זה בשטר שאינו מקוים. רבי סבר מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו, אף שטר שהודע לווה שכתב ונכתב על ידו, כל עוד שלא קיימו את חתימות ידי העדים אלא על פיו, יכולו לטעון שפיראו לאחר מכן, ולכך אם מקיים לי פליג, אם קיימו את השטר בעידים יוכל לגבות ממנו את חציו, והיא לא מקיים ללא פליג. אבל אם לא קיימו את השטר בעידים אלא על פיו, יכול הלווה לטעון שפראו ולא יוכל המלווה לגבות אף את חציו. ואף אם היה כולו ביד המלווה, יכול הלווה לטעון כך. מה הטעם של הדבר שיכול לטעון שפראו? מה שאינו יכול לטעון בשטר מקוים, משום ששטר שאינו מקוים חספה באלמה הוא, הרי הוא כחרס, שאין אפשרות לגבות בו, שייתכן שהוא מזויף. מן כמשווי ללאה השטרה, מי זה שנתן תוקף לשטר הזה, הלווה שהודה שכתבו? והרי אקה אמר דפריה, הוא עצמו אומר שהשטר פרוע ונאמנו בכך. ורבן שמעון בגמליאל סבר, מודה בשטר שכתבו, אין צריך לקיימו. לא צריך עוד לקיים אותו בעידים, שכיוון שהודה הלווה שנכתב בקשרות ולווה בו, הרי זה כאילו קיימו את חתימות העידים. ולכך, אף על גב דלא מקיים, לא יחלוקו. אף על פי שלא מקיימים את השטר, יחלקו הלווה והמלווה. דיינו שהלווה יחזיר רק מחצית מהחוב הכתוב בשטר. אומרת הגמרא, שנינו בברייתא, נפל ליד דיין, הגיע השטר ליד דיין, לא יוציאו עולמית מתוך ידו. מבינה הגמרא עכשיו שהכוונה היא שהשטר עבד ומצאו דיין. שואלת הגמרא, מה ישנה, מה יש חילוק בין שטר שהגיע ליד דיין שלא יוציאנו מידו לבין הגיע השטר ליד אדם אחר? מיישבת הגמרא, מה רב האחי כאמר, כך כוונת הברייתא. ואדם אחר שאינו הלווה או המלווה שמצא שטר שנפל כבר ליד דיין, ויחידה מי ובמה מדובר, דכתב בי, אנפק, שנכתב בו קיום על ידי בית דין, לא יוציאו אותו המלווה והלווה מיד המוצא עולמית עד שיבוא אליהו עוד שיעידו עדים מי נפל. ומשמע שאם בוודאי נפל מהמלווה, מחזירים לו את השטר. ומבארת הגמרא, אמנם העמדנו את דברי הברייתא שהשטר מקוים, מכל מקום אין כוונת הברייתא שכאשר השטר אינו מקוים הדין שונה. וכך כוונת הברייתא, ולא מבעיה אם צריך לומר שאם לא כתב בבשטר אנפק, אם לא כתבו קיום של בית דין שלא יוציאו מידו שפשוט הוא הדין הזה, לפי דעיקה למימר ניתן לחשוש ולומר שמה כתב הלווה את השטר על מנת ללוות בו בעתיד, ולא לבא לבסוף. שהרי השטר אינו מקוים, ואם ישיבו למלווה יקבה מהלווה שלו כדין. אלא אפילו אם כתב בי אנפק, נכתב בו בשטר מעשה בית דין דמקוים השטר, ואכן הייתה הלוואה, מכל מקום לא יחזיר למלווה. דחיישין, אנחנו חוששים לפיראון השטר, כפי שטוען הלווה שכבר פרה את השטר, וממנו נפל, מהלווה נפל השטר. מביאה הגמרא לבאר דעת רבי יוסי בברייתא, באופן זה שנמצא שטר מקוים שנפל ליד דיין. שמן הסתם רק שטר מקוים, חולק רבי יוסי, שהרי בשטר שאינו מקוים יש לחשוש, שמה כתב ללוות ולא לבא, ולכן הקטעה ברייתא, שטר שנפל ליד דיין, שאם לא כן הייתה נוקטת שטר בסתם. שהרי לרבנן אין חילוק בין מקוים לאינו מקוים. אומרת הגמרא, ורבי יוסי אומר, הרי הוא בחזקתו השטר בתוקפו, דהיינו שיחזירנו למלווה ולא חיישנו לפיראון השטר, שהרי גילותי שכאשר חוזר השטר החוב ללווה, נזהר הלווה לקוראו מיד ואינו משאה אותו אצלו. מקשה הגמרא, ולא חייש רבי יוסי לפיראון, האם לא חושש רבי יוסי לפיראון? והתניא, הרי שנינו בברייתא, מצא שטר כתובה בשוק, בזמן שהבעל מודה בחיובו שעדיין לא נתן לה כתובתה, יחזיר את השטר כתובה לאישה. והתניא הזה סובר שלא חוששים שמא עשו קנוניה ביניהם שכבר פרה לה, וכעת תגבה שוב מן הלקוחות ויחלקו ביניהם, וגם אין חוששים שהשטר מוקדם, שזמן הנישואין היה מאוחר יותר מאשר זמן כתיבת השטר, ויגבה מלקוחות שלא כדין, שהרי גם בלעדי השטר גובה מנה ומתיים מן האירוסין ואף מלקוחות, כיוון שיש קול לאירוסין, ואם כן, גם אם נכתב השטר קודם הנישואין, אינו מוקדם. ואין לחשש שכתב את השטר עוד קודם לאירוסין, לפי שאין דרך לעשות כך. ואף שבשטר גובה גם תוספת כתובה יותר ממנה ומתיים, ולהם אינו משתעבד משעת אירוסין אלא מזמן כתיבת השטר, ואם כן, נחשוש מחמתם לשטר מוקדם, יש לומר שלדעת הבאי לקמן בדף י' ג' עמוד א', עדים החתומים בשטר זוכים לה את השיעבוד משעת כתיבת השטר, אף אם לא נישאה באותה שעה. ולרבסי יש לומר שיקנה לה את השיעבוד בזמן הכתיבה, כך תוספות בדיבור המתחיל, בזמן שהבעל מודה. אז אם כן, מקשה הגמרא, אם לא חושש רבי יוסי לפיראון, והרי שנינו בברייתא מצא שטר כתובה בשוק, בזמן שהבעל מודה בחיובו שעדיין לא נתן לה כתובתה, יחזיר את השטר של הכתובה לאישה. ואם אין הבעל מודה, אלא טוען שפרה לה כתובתה וממנו נפל השטר, לא יחזיר את שטר הכתובה לא לזה ולא לזה, דיין לא לבעל ולא לאישה. רבי יוסי אומר, אם הודע תחת בעלה שלא גרשה, יחזיר את שטר הכתובה לאישה, שאין אדם עשוי לתת לה את הכתובה קודם הגירושין, ואם כבר נתרמלה, נתעלמנה או נתגרשה, לא יחזיר לא לזה ולא לזה, שמה כבר פרה לה. הנה מוכח, שאף רבי יוסי חושש לפיראון, וקשה מדוע במוצא שטר מקוים, סובר רבי יוסי, שהרי הוא בחזקתו ומיישיבים אותו למלווה ולא חוששים לפיראון, מתרץ את הגמרא, איפוך, יש להפוך את דברי הברייתא הראשונה, ולהחליף בין דעת רבי יוסי לדעת חכמים, וכך הם דברי הברייתא, שטר שכבר נפל ליד דיין, כלומר מקוים ומצאו אדם אחר, לא יוציאו עולמית, שמה כבר נפרה, דברי רבי יוסי, וחכמים אומרים שטר זה שהוא מקוים, הרי הוא בחזקתו שלא נפרה וישיבנו למלווה. מקשה הגמרא, יחי, אם כך שחכמים אינם חוששים לפיראון, קשיא דרבנן דרבנן, סותרים דברי חכמים זה את זה, שבברייתא הראשונה לגבי שטר שנפל ליד דיין, אמרו חכמים שאין חוששים לפיראון, ואילו במצא שטר כתובה אמרו שלא יחזיר כשהבעל טוען שפרה לפי שחוששים לדבריו. מתרץ לגמרא ברית הזו של שטר כתובה, כולה מדברי רבי יוסי. ולא הובאו בה דברי חכמים כלל וחסור ומחסרה ואחי קטני, חסרים בדברים בברייתא ויש להשלימם ולתקנם כך. מצא שטר כתובה בשוק בזמן שהבעל מודה יחזיר לבעל, אין הבעל מודה בחיובו אלא טוען שפרה, לא יחזיר לא לזה ולא לזה, לפי שחוששים לפיראון כפי שהוא טוען. באמת דברים אמורים שלא יחזיר באופן שנתרמלה או שנתגרשה, שאז חוששים לפיראון, אבל אם הודעת אחת בעלה, יחזיר את השטר לאישה שאין דרך לפרוע כתובה לאישה שלא גרשה. שכן היה רבי יוסי אומר שהודעת אחת בעלה יחזיר לאישה, נתרמלה או שנתגרשה, לא יחזיר לא לזה ולא לזה. למרות שבשטר אחר חושש רבי יוסי לפיראון, בין תוך זמנו בין לאחר זמנו, שהרי אמר נפל ליד דיין, לא יוציאו עולמית ולא חילק בזה, היינו משום שבשטר חוב סופו להיפרע, וחוששים שמה פרע גם תוך הזמן, אבל בכתובה שיתכן שלא תיפרע לעולם, כגון אם תמות האישה לפניו, אין חוששים שפרע לפני שנתחייב. כך אומר הריטב"א. יישוב נוסף לקושייה הראשונה בסתירת דברי רבי יוסי, אם חושש שהוא לפיראון או לא. רב פאפה אמר, לעולם לא תיפוך, אין צורך להפוך את דברי הברייתא הראשונה בכן דעת רבי יוסי שלא חוששים לפיראון. ומה שמבואר בברייתא השנייה לעניין שטר כתובה שרבי יוסי חושש לפיראון ואין משיבים לאישה שטר כתובה שנמצא, רבי יוסי לדבריהם ולשיטתם דרבנן כאמר להו. ואומר להם רבי יוסי כך, לדידי, לשיטתי, אפילו נתרמלה או נתגרשה נמי לא חיישינן, גם אין חוששים לפיראון ולכך יחזיר לאישה, אבל לדידכו, לשיטתכם שחוששים אתם לפיראון, עודו למי את מכל מקום תודו לי בזאת, שאם נמצא השטר בעודה תחת בעלה די יחזיר לאישה, דלב בת פיראוני ואין לחוש שפרה לה. ואמרו לרבנן, השיבו לו חכמים, אין דעתנו כך, אלא אפילו בעודה תחת בעלה יש לחשש לפיראון, והטעם, משום דאמר, צררה הדפסה. יש לומר שמה מסר למעות צרורות כשנשאה או אחר כך שיהיו המעות בידיה לשם פיראון כתובתה בכדי שאם ימות לא תצטרך לקחתה מן היורשים ואם יחזיר לאישה את השטר תטען שלא קיבלה דבר ויצטרך לשלם לה פעם נוספת. והרשב"א כותב שמדובר שאחרי שעבד השטר התפיס לה צרורות כסף עד שימצא השטר כדי להתיר לו לשעות עמה לפי שעה בלא שטר כתובה. תירוץ שלישי, רבינה אמר לעולם, אי פוך כמה איתה, אכן יש להפוך את הברייתא הראשונה. ורבי יוסי הוא החושש לפיראון ולא חכמים שלדעתם מי שפורע קורע את השטר מיד. ותאמה דרבנן אחא, וטעמם של חכמים בברייתא השנייה שלא ישיב לאישה את שטר הכתובה, אינו משום שאנחנו חוששים לפיראון, אלא טעמם הוא משום דחיישינן, אנחנו חוששים לשתי כתובות. שמאחר שאיבדה את שטר הכתובה, כתב לבעלה שטר נוסף. וזה כדי שיוכל להשעותה, כי הרי אסור לשעות עם אשתו ללא כתובה. ומה שנאמר בברייתא אין הבעל מודה, אין הכוונה שטוען פרעתי, אלא שטוען שיש לה שטר כתובה אחר. ואם ייתנו לה את השטר, תוציא על יורשיו שטר אחר שטר. ורבי יוסי שאמר, אם הודעת אחת בעלה יחזיר לאישה, טעמו משום דה לשתי כתובות, לא חי, שהוא לא חושש. כי מותר להשות אשתו ללא שטר כתובה, ומי שעושה כתובה שנייה עושה זאת בבית דין ובפרסום, ויש לה דבר כל, אומר הריטב"א. ואף על פי של רבי יוסי בכל מקום יש לחשוש לפיראון, כאן אין לחשוש לזה, לפי שאין דרך לתת כתובה קודם גירושין. חוזרת הגמרא לדון בדברי רבן שמעון בן גמליאל שהביאה הברייתא לעיל בדף זין עמוד א' שאם המלווה והלווה הדוקים בשטר יחלקו ביניהם. אמר רבי אלעזר מה שאמר רבן שמעון בן גמליאל שאם הלווה והמלווה הדוקים בשטר שיעשו ביניהם מחלוקת דיינו שיחלקו והלווה יפרע רק מחצה אין זה אלא כששניהם המלווה והלווה הדוקים אוחזים בתופס שבשטר ושניהם או שניהם אוחזים בתורף שבשטר. בשטר יש שני חלקים, מתחילה כתובים שמות המלווה והלווה מניין המעות של ההלוואה וזמנה, החלק הזה נקרא תורף שפירושו, מקום גילויו של השטר, ולאחר מכן מופיע נוסח השטר עצמו והוא התופס. וגם בסופו של התופס מופיעים הפרטים הללו, למעט הזמן, והעדים חתומים בסוף השטר תחת התופס. אז מתי, אמר רבן שמעון מגמליאל, שאם המלווה והלווה הדוקים בשטר, שיחלקו והלווה יפרע רק מחצה, זה כששניהם הדוקים מוחזים בתופס שבשטר, או ששניהם מוחזים בתורף של השטר. אבל אם אחד הדוק בתופס ואחד הדוק בתורף, אין הם חולקים אלא כל אחד משהו תפוס בו שלא הוא, ועל כן זה נוטל תופס וזה נוטל תורף. ומיד תבהר הגמרא כיצד מקיימים את החלוקה הזו, אם בגוף נייר השטר או בשוויים של התופס והתורף. רבי יוחנן אמר לעולם הם חולקים. מבררת הגמרא את דעת רבי יוחנן, מקשה הגמרא אם לדעת רבי יוחנן שניהם חולקים בכל אופן שהוא, ואפילו אחד הדוק בתופס ואחד הדוק בתורף, בתניא, שנינו הרי בברייתא, שאם שניהם אוחזים בתלית, זה נוטל עד מקום שידו מגעת, וזה נוטל עד מקום שידו מגעת, שכל אחד משהו תופס שלו, וגם בשטר ראוי שיהיה כך, ומדוע אמר שחולקים? מתרץ לגמרא לא צריך, לא אמר רבי יוחנן את דבריו, אלא באופן דקאי תורף במציאה. שהתורף נמצא באמצע ואינם מוחזים אלא בשאר השטר ולא בתורף שבו, ולכן יחלקו בכל השטר, ולא בא לחלוק על רבי אלעזר אלא לומר דין נוסף במקרה אחר. ומה שאמר רבי יוחנן, לעולם היינו אפילו קרוב התורף לאחד מהם, כדי להלן בגמרא. שואלת הגמרא, יחי, אם כך שלא דיבר אלא באופן זה שאינם מוחזים בתורף כלל, מהי לממרה? מה בא לומר בכך? הרי פשוט הוא שחולקים בזה כדין שניים האוחזים בשטר וכאמור לאל. מיישבת הגמרא, לא צריך לא הוצרך לומר את דינו אלא באופן דמקרב לגבי דחד, שהתורף קרוב יותר לאחד מהם. מהו דתאים הסבור הייתי לומר, אמר לי, אותו זה שהתורף קרוב אליו לשני פלוג אחי נחלוק כך לרוחב השטר ואז יקבל את התורף. כמה שמלן משמיעינו רבי יוחנן שאין הדבר כך. דאמר לי האחר שהתורף רחוק ממנו, מהי חזית דפלגת אחי פלוג אחי, מה ראית לחלוק לרוחב, חלוק לאורך ושנינו נהיה שווים בו. דהיינו שבאב אמינא סברו שיהיה דינם כאחד אחוז בתורף והאחר בתופס, והמסקנה שהם חולקים בשווה. וראית הגמרא את אופן חלוקת השטר, אמר לרבי חמי דיפתי לרבינה, לרבי אלעזר, דאמר זה נוטל תופס וזה נוטל תורף, למה לי ליטול מחצית שטר, וכי לצור על פי צלוחיתו הוא צריך? האם הוא צריך את הנייר של השטר כדי לחסות את צלוחיתו? הרי בכך שיחתכו הוא לא יהיה בו כל ערך מלבד להשתמש בו ככיסוי לצלוחית. אמר להישיב רבינה לרבח המדיפתי, אין הכוונה שיחתכו את השטר ויחלקו את הנייר ביניהם, אלא הכוונה שחולקים אותו לדמי, לדמיו, שמעריכים כמה שווה התורף שבשטר יותר מן התופס שבו, וההפרש בשווי בין התורף לתופס הוא מחמת שבתורף יש גם את זמן ההלוואה שאין בתופס, ונמצא שאם ינטל התורף יהיה השטר ללא זמן. וכותב רשי שעדיפות התורף על התופס היא רק בזה שיש בו זמן שאין בתופס, שמלבדו יש גם בתופס את כל פרטי ההלוואה, משום שצריך לחזור עליהם בשורה האחרונה של השטר. ואם יש סתירה בשטר, השורה הזו האחרונה היא העיקר. והוסיף רשי שאף שאין עידים בתורף אלא בסוף התופס, ואם כך היה מקום לומר שעיקרו של שטר הוא חלק התופס, מכל מקום, כיוון שמודיע הלווה שכתב את השטר, אין צורך בעידים. שהרי גם לרבן שמעון מגמליאל, המודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו. דהיינו שסובר רשי שדנים כל אחד לפי מה שיש בידו, והמחזיק בתורף יש לו שטר עם זמן, שלא כמו המחזיק בתופס שיש לו שטר בלא זמן. וכיצד מעריכים את השווי? אומרת הגמרא, דאמר אחי שאומרים כך, שטר הדעית בי זמן כמה שווי, ודלית בי זמן כמה שווי. כמה שווה שטר שיש בו זמן, וכמה שווה שטר שאין בו זמן. וסיבת ההפרש בשוויים הוא שבשטר הדעית בי זמן, גבי ממשבדה, בשטר שיש בו זמן ניתן לגבות מנכסים משועבדים, ולכן הוא שווה יותר. מי שנושה בחברו ממון יכול הוא לגבות את חובו גם מנכסים שמחר החייב אחר שנתחייב לו, כיוון שנשתעבדו לו לגבות חובו מהם. אבל אין גובים אלא אם יש זמן בשטר ויודעים שנמכרו רק אחר כתיבתו, כי אילו אין בו זמן, שמה נכתב השטר לאחר מכירת הנכסים ולא נשתעבדו הנכסים לו כלל. ואידך השטר האחר, דהיינו שטר בלא זמן, לא גבי ממשבדה, אינו גובה מנכסים משועבדים. לפיכך יאיב לאח דבייני בייני, נותן לו האוחז בתופס לאוחז בתורף את ההפרש שיש בין שטר זה לשטר זה. כלומר, בעצם ההלוואה שווים המלווה והלווה, ולכן יחלקו המלווה והלווה על החוב, שהלווה יפרע לו רק חצי מהחוב. ומלבד זאת, האוחז בתופס ייתן לאוחז בתורף את ההפרש בערך השטרות, כדין כל מציע שאחד מוחזק יותר מחברו. מוסיפה הגמרא שכך הדין גם באוחזים בשטר בשווה וגם בתלית ובהמה. אומרת הגמרא, ויחלוקו נמי דאמרן, גם בשניים הדוקים בשטר שחולקים כשאוחזים בשווה, הכוונה היא לדמי השטר. דהי לא תאים האחי שאם לא תאמר כן, אלא תאמר שיחלוקו כפשוטו שחולקים השטר לשניים, הרי נאמר במשנה לגבי שניים אוחזים בתלית שיחלוקו, אך הנמי, לפלגי. האם גם שם הכוונה שיחלקו אותה לשני חלקים, האף סדוע? הרי תיפסד על ידי כך שמחצה תלית אינו שווה מחצית שוויה של תלית שלמה, אלא הרבה פחות מכך, ועל כוכחה שחולקים אותה לדמיה. דוחה הגמרא ואומרת, אין להוכיח מזה שחולקים את התלית שהחלוקה בכל מקום היא בדמים, מפני שבאמת יש לומר שחולקים את גוף התלית. מה ששאלת, הרי על ידי חלוקתה תיפסד התלית, אלו קשיא, זה אינו קשה, כי יש לומר, דחזיה לקטנים, שראויה התלית כאשר תחלק לשניים לילדים קטנים שיתתפו בכל אחד מחלקיה, ולא ירד ערכה בחלוקה הזו. חוזרת ומוכיחה הגמרא, ועד אמר רבא, ומה שאמר רבא בסוגייתנו לאל בדף זין עמוד א', שאם הייתה התלית מוזאבת חולקין אותה, אכלה מי דפל גילה, האם גם כאן נפרש שחולקים אותה לשניים, האף סדוע הרי תיפסד ותיפחת מערכה, שהרי אין תלית מוזאבת ראויה לילדים קטנים, ושוב יש להוכיח שהחלוקה היא בדמים ולא בגוף החפץ. דוחה הגמרא ואומרת, הלא קשה, גם זה אינו קשה, כי יש לומר דחזיה לבני מלכים. התלית ראויה לבני מלכים הראויים אף בקטנותם לתלית מוזהבת, וכאשר יחלקו על שני חלקים, יתעטפו בשני קטנים בכל אחד מחלקיה, ולא ירד ערכה בחלוקה הזו. מביאה הגמרא עוד הוכחה ממשנתנו, ועד אתנן מה ששנינו במשנתנו, שפתחה את מסכת בבא מציעא, היו שניים רוכבים על גבי בהמה, או שהיה אחד רוכב אחד מנהיג, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. זה ישבה שאין לו בפחות מחציה, וזה ישבה שאין לו בפחות מחציה, ויחלוקו. החנה מדפלגלה, האם גם כאן תפרש שחולקים את הבהמה לשניים, האף סדוע? הרי תיפסד ותיפחת מערכה כאשר יעשו כן. בישלמה תאורה, אמנם אם היה מדובר בבהמה תאורה, מובן הדבר לפרש שהחלוקה היא בגוף הבהמה, שרי חזיה, לבשר, ראויה היא לאכילת בשר שבה, שעל כן ישחטוה ויחלקו בבשר, ונמצא שאין הפסדים יחלקו בגופה, אלא בבהמה תמאה שאינה ראויה, אלא לרכיבה או לחרישה וכדומה, שעיקר שוויה הוא בחייה, כיצד נאמר שיחלקו בגופה, האף סדוע הרי תיפסד ותיפחת מערכה, אלא בהכרח שהחלוקה בבהמה תמאה היא לדמי, בדמיה ובשוויה, חנמי. ועל כן גם בענייננו לגבי שטר יש לומר שהחלוקה היא לדמי, בדמים ובשווי, שאין חולקים את הנייר אלא את דמיו, ומכאן יש ללמוד לכל מקום שנאמר יחלוקו, שאם יחלקו לשני חלקים ממש, ייפסד הדבר שהחלוקה היא בדמים ולא בגופו. וכותב הנתיבות משפט בשם התרומת הדשן, שאם ההפסד הוא פחות מחומש, זה לא נקרא הפסד, וכן חולקים בגוף הדבר. מביאה הגמרא דין הגבהת מציאה עבור אדם אחר, אמר רמי בר חמא מה ששנינו, במשנה ששניים שיגביאו מציאה כנעוע ויחלקו ביניהם, לפי שכל אחד יגביה גם על דעת, שיקנה בחברו, זאת אומרת יש ללמוד מכך שהמקביה מציעה לחברו קנה חברו, ואין אומרים שהמקביה נחשב כתופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים שלא קנה. ומוכיח רמי בר חמא את דבריו, דיסל כדאי תאך, אם עולה על דעתך לומר שלא קנה חברו את המציעה, תעשה מחצית זו של המציעה שיקביה אחד כמי שעדיין מונחת על גבי קרקע כלפי השני, וכן מחצית זו השנייה כמי שעדיין מונחת על גבי קרקע, שרי כל אחד יקביה רק את חציה וחציה אחר יגביע עבורו האדם השני, ואם הגבעת השני עבורו אינה כלום, נמצא שהיא כאילו עדיין על גבי קרקע ולא עשה בה הגבעה כלל. ולא יקנה אותה לא זה ולא זה, וכל אדם אחר שירצה יוכל לחטוף אותה מהם לעצמו. ומדוע נאמר הדין במשנה שיחלוקו, אלא לאף שמה מינה? האם לא מוכח מכאן שהמקביע מציע לחברו, קנה חברו, ולכן כאן שכל אחד יגביע עבור עצמו ועבור חברו, זכו בשניהם. דוחה רבה את דברי רמי בר חמא, אמר רבה לעולם אם הלך באמת אומר לך שמקביה מציעה ונתכוון לזכותה כולה לחברו לא קנה חברו, משום שהוא כתופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים שלא קנה. ואחר וכאן שמועילה הגבעתו של כל אחד עבור השני, היינו טעמה, טעם הדבר הוא, שכיוון שכל אחד יגביע גם עבור עצמו, מיגו דזכי לנפשי זכי נמי לחברי, מתוך שהוא זוכה לעצמו בהגבעה זו יכולו לזכות גם לחברו. ולכן אין ללמוד מכאן לאופן שהוא מקביע רק עבור חברו, שבזה ייתכן שאינו זוכה לו כיוון שהוא חב לאחרים. ורב המוכיח שעדיף המקביע עבור עצמו וחברו כאחד על המקביע עבור חברו בלבד. תעידה הוכיח לך את הדבר הזה שהמקביע עבור עצמו וחברו קונה גם במקום, שאילו יקביע עבור חברו לבד לא היה קונה. שאילו אמר אדם לשלוחו צא וגנוב לי וגנב, פטור המשלח מחובת תשלומי כפל, משום שאף שבכל התורה שלוחו של אדם כמותו, מכל מקום הלכה בידינו כאמור במסכת קידושין בדף מ"ב עמוד ב', אין שליח לדבר עבירה לעניין לחייב את המשלח על מעשה השליח, שיכול המשלח לומר דברי הרב ודברי התלמיד לדברי מי שומעים, כלומר לא היה לשליח לשמוע לי, אלא לשמוע לציווי הקדוש ברוך הוא שאמר לו לעבור את העבירה. ואף על פי כן שותפים שגנבו יחד, שאחד הוציא את הגניבה מרשות הבעלים עבורו ועבור חברו, חייבים שניהם בתשלומי הכפל. כאמור במסכת בבא קמא בדף ע"ח עמוד ב', שותף שטבח לדעתו ולדעת חברו שניהם חייבים. מה הייתה מה? מה טעמו של הדין הזה? לאו משום דאמרינן, נעים לו בגלל שאנחנו אומרים מיגו דזכי לנפשי זכי נמי לחברי, שמתוך שזוכה הגנב האחד לעצמו בגניבתו זו, יכול הוא גם לזכותה עבור חברו, ומוכח שאף במקום שאין אדם יכול לעשות מעשה עבור חברו, כגון שליחות לדבר עבירה, מכל מקום, אם הוא עושה זאת גם עבור עצמו, יש בזה שליחות, ומזה יש ללמוד למקביע מציאה שהוא חב לאחרים בהגבעה הזו, שהרי ברגע שהוא מקביע אחרים לא יכולים לזכות במציאה הזו, שאף שני יכול לזכות לאחר, מכל מקום אם הוא זוכה לעצמו, גם בהגבעה הזו, יכול הוא לזכות גם עבור חברו. שמע מינה אכן יש להוכיח מכאן את הדבר הזה. אמר רבה אשתא דאמרת, עכשיו שאמרת אמרינן מיגו, שאומרים מתוך שזוכה לעצמו זוכה גם לחברו, מעתה יש לומר דין נוסף, חירש הוא אדם חסר דעה, ופיקח אדם בר דעה שיגביעו מציעה שניהם יחד, אף שהקבעת החירש אינה קונה מעיקר דין תורה, אלא מתקנת חכמים משום דרכי שלום. כאמור במסרת גיטין בדף נ"ט עמוד ב', שאין בחפציהם איסור גזל, שהרי מן התורה אינם קונים, ותקנו חכמים שלא ליטול מהם מפני דרכי שלום. ואינו יכול להגביע עבור הפיקח, מכל מקום כאן זוכה הפיקח בהקבעת החירש, שמתוך שקנה חירש, קנה גם הפיקח. שואלת הגמרא ביש, למה אמנם דין זה שחירש קנה מובן טעם הדבר, כיוון דגמה גבלי בן דת, הגביע עבורו בן דת את החצי השני, ונמצא שמלבד החצי שהגביע חירש בעצמו ויש לה הגבעתו תוקף מפני דרכי שלום, מצטרפת לזה הגבעת הפיקח שהגביע את החצי השני גם עבור החירש, ונמצא שיש כאן הקבעה שלימה של המציאה. אלא פיקח במה היא קנה? את המציאה, הרי את חציה אחר הגביע אחרי שאין הקבעתו הקבעה לגבי הפיקח, והרי כאילו חציה זה מונח על גבי קרקע, וכיוון שכן נמצא שאין הקבעתו הקבעה גם במה שהגביע בעצמו. יושבת הגמרא ומעמידה את דברי רבא שנאמרו בנוסח אחר, אלא אימא אמור שכך אמר רבא, שמכיוון שאומרים מיגו, חרש קנה, לפי שחציה הגביע בעצמו וחציה אחר הגביע פיקח עבורו. ואילו פיקח לא קנה כלל, לפי שחציה השני לא הוגבע עבורו על ידי בן דת, אלא על ידי חרש אין הגבעתו הגבעה לגבי פיקח. מבררת הגמרא, ומה היא? מיגו? ומהו המיגו שאמר רבא שממנו נלמד הדין הזה, והרי אין לומר מיגו דזכי לנפשי, שהרי לא זכה הפיקח לעצמו כלום. מבארת הגמרא, מיגו דשני חרשים באלמה, קנו, היינם מקני, מתוך ששני חרשים זוכים בחפץ שהגביעו שניהם, שכל אחד בהגבעתו, זה הגבעה כלפי עצמו וכלפי חברו, אף כאן בחרש ופיקח, מעשה הגבעה של שניהם נחשבת הגבעה לגבי החרש. דוחה הגמרא גם את הנוסח הזה בדברי רבא. מקשה הגמרא, אי מי, מה הדמיון בין חרש ופיקח לשני חרשים? הרי כאן הקניין נעשה על ידי הפיקח, ואם כן, אפילו אם תמצא לומר, כדעת רמי בר חמא לאיל, שם הגביע מציע לחברו, קנה חברו, ואפילו לא הגביע גם עבור עצמו, אני מילי איך דקה מגבל לידיית דה חברי. דין זה הוא דווקא, כאשר מגביע מלכתחילה על דעת חברו, אבל היי כאן בפיקח המגביע עם החרש, הדעת הדידי כמה גבלי. הרי הפיקח הגביע את המציע על דעת שיזכה בה הוא עצמו. ואם אי הוא לא קני, ואם הוא עצמו לא קנה, שהרי החרש הגביע עמו יחד ואינו יכול לזכות לו, וכן ניתן לומר דה לאחרין הם מקנה, שיהיה מקנה הוא לאחרים, הרי לעצמו אינו קונה, ובוודאי שבאופן זה לא קנה החרש. כלומר, כל מה ששניים המקביעים יחד מציע קנו, זה מפני שכל אחד עושה מעשה הגבעה לו ולחברו. וכאן, שלא הועיל מעשה הגבעה לעצמו, ודאי שלא יועיל להקנות לחרש. אלא מעמידה הגמרא את דברי רבא שנאמרו בנוסח אחר, אלא אימא אמור באופן אחר את דברי רבא, שאם הגביעו חרש ופיקח מתוך שלא קנה פיקח, שהרי החרש מקביע עמו ואין הגבעתו הגבעה כלפיו, והרי כמונחת על גבי הקרקע, על כן לא קנה גם חרש, שאין הפיקח מקביע לדעת החרש, אם אינו זוכה בה בעצמו. וכי תימא, ואם תשאל מה ישנה משני חרשים דאלמה, מה שונה הדבר משני חרשים באלמה, ממקרה ששני חרשים הגביעו יחד, שהדין הוא שקנו שניהם מתקנת חכמים, וגם כאן היה לחכמים לתקן שהחרש יקנה, התשובה היא, אתם שם בשני חרשים תקינו לו רבנן, תקנו להם חכמים שהגבעתם הגבעה כלפי עצמם, דלא עתילן צויי, שאם לא יזכו בה יגיעו אחרים ויחטפו אותם מהם, ויבואו החרשים לריב עמם, אבל לך כאן בחרש המקביע עם פיקח יחד, אין לחשוש אם יבואו לקחת מיד החרש שלא זכה יריב עמם. משום דמימר אמר יאמר החרש, הרי אפילו פיקח לא קני, גם הפיקח לא קונה. אנא אקנה, אני אקנה את המציאה. ולכן יסבור החרש שמי שחטף ממנו כדין עשה ולא יריב עמו, וכיוון שכך לא צריכו לתקן שיזכה בה באופן זה. חוזרת הגמרא לדברי רמי בר חמא שמקביע מציאה לחברו קנה חברו, ומברר את הגמרא מאיזה דין במשנה הוכיח זאת. אמר לי רבא חברי דרבדה לרבשי, דיוקי דרמי בר חמא מאיכה, דיוקו והוכחתו של רמי בר חמא מהמשנה, מאיזה דין במשנה למד את דינו. מביאה הגמרא את הדינים במשנה לדון, האם ניתן ללמוד מהם את הדין הזה. אי נעימה, אם נאמר שמרישה, מהרישה של המשנה שנאמר בשניים אוחזים בתלית, זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה יחלוקו. ומכאן שהמקביע מציע לחברו קנה חברו, שאם לא כן מדוע יחלוקו. הכיצד נעשתה התלית של שניהם? הרי כיוון שאין אדם מקביע עבור חברו, תעשה ההגבה של כל אחד. כמי שחציה השני מונחת על גבי קרקע ואינה הגבעה, ולא קנה לא זה ולא זה. אם מכאן הוכחתו של רמי בר חמא, יש לדחותה, כיוון דעתם בדין זה שם במשנה, אין הם אומרים שמצאו היחד, אלא אייקה אמר זה אומר כולה שלי, ואנה הגבעתה כולה, ואני הגבעתי הכולה לבדי, ואי אמר וכן השני אומר, כולה שלי ואנה הגבעתה כולה, ואני הגבעתיה כולה לבדי. וכיוון שכל אחד טוען שהוא הגביע את כולה לבדו, גם אם נאמר שהמגביע מציע לחברו לא קנה חברו, אין אדם אחר מן השוק יכול לחוטפה מהם. שהרי אינם אומרים שהגביעו היחד, שניתן יהיה לטעון שלא זכו כלל. אלא אומרת הגמרא, ראייתו של רמי בר חמא הייתה מהדה קטני מהמשך דברי המשנה. זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, ויש להקשות, התו למה לי? מה שחזרה המשנה וכתבה זאת, בשביל מה? הרי כבר אמרה המשנה, זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה, אלא ודאי ממשנה יתירה זו. זאת ההוכחה. שלכך כפלה המשנה את הדברים הללו בכדי להשמיענו דין נוסף שהם יקביעו יחד חולקים אותה ביניהם. כי אין לומר שהמשנה באה להשמיע שחולקים מפני שאיננו יודעים מי משקר ובשבועה כדי שלא יהיה כל אחד הולך ותוקף תליתו של חברו. שהרי דין זה כבר שמענו מהרישה. שמה מן הרש ללמוד ולהוכיח מכך את דינו של רמי בר חמא שהמקביע מציע לחברו, קנה חברו. דוחה הגמרא ואומרת והאוקימנה הרי בראש הפרק בדף ב' עמוד א' העמדנו את דברי המשנה שאמרה זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה, וחזרה המשנה ואמרה זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, שהרי שזה אומר אני מצאתיה מדברת במציאה, במדיינים הם ביניהם מי מצאה והגביה ראשון, והסיפה אומרת זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי מדברת במקח וממקר, ומדיינים הם ביניהם מי כנאה מבעליה הקודמים, וכיוון שכן הרי שאין זו משנה יתרה ואין ללמוד ממנה את דינו של רמי בר חמה, אלא אומרת הגמרא רמי בר חמה למד את הדין שלו מהסיפה של המשנה, שנאמר בזה אומר כולה שלי וזה אומר חציה שלי, ויש להקשות, הטו למה לי, למה חזרה המשנה לכתוב זאת, הרי ניתן ללמוד דין זה מאמור ברישה לגבי זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, אלא ודאי ממשנה יתרה זו שלכך כפלה המשנה את הדברים הללו ללמדנו, שאם יקביעו יחד קנו שניהם ושמע מינה, ומוכח מזה שמקביע מציאה לחברו קנה חברו. גם את זה דוחה הגמרא ואומרת, וממאי דבמציאה, מניין שבמציאה מדברת המשנה שתלמד ממנה לעניין מקביע מציאה לחברו, דילמה שמה במקח וממכר עוסקת המשנה. וכי תאימה אם תאמר לפרוך, אם עוסקת המשנה במקח וממכר, מהי לממרה? מה החידוש בדבר? הרי דין זה נלמד מהרישה, יש להשיב על כך, דאיץ צריך. צריכה המשנה לחדש שכל אחד נשבע, שאילולי הייתה המשנה מחדש שזאת, סל כדאי תחמין הסבור היית לומר, היי דקאמר חציה שלי. זה שאמר חציה שלי להביא כמישיבה וידה, יחשב כמישיבה וידה, שהרי יכול היה לומר כולה שלי, וממה שהודע ואמר שרק חציה שלו, הרי שאדם נאמנו וליפטר, ויפטר מלהישבה, ואף שגם בטענת כולה שלי עליו להישבה מכל מקום, כיוון שהשבועה היא מתקנת חכמי בלבד, בטענה כלשהי ניתן לפוטרו, אומר התוספות הראש, כמה שמלן, באה המשנה להשמיענו שאינו נפטר משום כך משבועה, שייתכן לומר דהי עירו מקמערים, שזה האומר חציה באורמה הוא בא. סבר, הוא חושב בדעתו, אי אמינה אם אומר כולה שלי, בעינה להשתבוי, אי צריך להישבע. ועל כן אי מאחי אומר כך, שרק חציה שלי, דהבי כמישיב עבידה ויפטר, שיהיה על ידי זה מישיב עבידה ויפטר מלהישבע. ועל כן אינו נאמן בלא שבועה. ונמצא מכל זה שאין דין זה מיותר כלל, ואין ללמוד מכאן שהמקביע מציאה לחברו, קנה חברו. אלא אומרת הגמרא, יש לומר שרמי בר חמה למד זאת מהה מדין זה שבמשנה. נאמר במשנה, יהיו שניים רוכבים על גבי בהמה, זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי, יחלוקו, ויש להקשות, הטו, למה לי? מה שחזרה המשנה וכתבה זאת, למה לי? הרי אפשר ללמוד את הדין הזה מהדין שלפניו לגבי שניים מוכזים בתלית, אלא ממשנה יתירה זו שמאמינה מוכח שהמקביע מציאה לחברו, קנה חברו. וזה מה שבאה המשנה להשמיע. גם את הראיה הזאת דוחה הגמרא ואומרת, ודילמה ושמה הקמה שמלן, באה המשנה להשמיענו דין אחר, דרוכב נמי קני, שגם רוכב קונה את הבהמה אף שאין זו משיכה, שהרי אינה מנהיגה ברגליו כלל, ואינה זזה ממקומה. ולא באה המשנה ללמד את דין המקביע מציאה לחברו, אלא מסקנת הגמרא מיכן למד רמי בר חמה את דינו, אלא ראיית רמי בר חמה היא מסיפה שנאמר בהמשך המשנה, בזמן שהם עודים או שיש להם עידים חולקים בלא שבוע, ויש לברר במאי. במה מדובר כאן? אם מדובר במקח וממכר ששניהם עודים שכנאו היחד, צריך עליהם מימר? האם צריך הדבר להאמר שהם חולקים בלא שבוע? איזה חידוש יש בדבר? אלא לב, במציאה, האם אין הדבר מוכח ומוכרח שמדובר במציאה ששניהם עודים שיקביעו היחדה, ובא המשנה ללמד שזכו שניהם במציאה, ואין אחר יכול לקחתה מהם. ושמע מינה אכן מדברי המשנה הללו, אמר רמי בר חמה שיש לשמוע את דינו שהמקביע המציאה לחברו, קנה חברו. ובתחילת הסוגיה אמר רבה לחלוק על דברי רמי בר חמה, והגמרא מביאה כיצד רבה יבאר את המשנה שממנה למד רמי בר חמה. אומרת הגמרא, ורבה אמר לך, רבה יסביר לך שטעמה של המשנה היתירה שלמדנו ממנה שמקביע מציאה לחברו קנה חברו, זה מחמת שמקביע אותה גם לעצמו, ורק בזה מועילה הגבעתו לחברו, לפי שאומרים מיגוד זכי לנפשי זכי נמי לחברי, מתוך שזכה לעצמו בהגבעה הזו הועיל בה לזכות גם לחברו, כמו שביארה הגמרא בתחילת הסוגיה. שואל הרמב"ן, שכיוון שרבה הוכיח שאומרים מיגו משותפים שגנבו, למה הוא צריכה משנה ללמדנו זאת? והוא מיישב שמצינו שהתנא שונה אותו דין במקומות שונים ובמקרים שונים. ועוד, שהיה אפשר לומר שאין אומרים כן גם במציאה, שלא ייתנו שיהיו שותפים ושמה לא יקביע כל אחד, אלא על דעת עצמו. לכן משמיעים לנו, שמתוך שזכה לעצמו בהקבעה הזו, הועיל בה גם לזכות לחברו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את מסכת בבא מציאה ליל בדף ב' עמוד א', היו שניים רוכבים על גבי בהמה, או שהיה אחד רוכב אחד מניק, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. לגבי הבהמה, זה ישבה שאין לו בה פחות מחציה, וזה ישבה שאין לו בה פחות מחציה, ויחלוקו. דנה הגמרא עם מועילים מעשה קניין של רכיבה או הנהגה. אמר רב יוסף, אמר לי רב יהודה, שמת מיני דמר שמואל טרטי, שמעתי משמואל שני דינים לגבי שני קניינים בבהמה, אחד לגבי רכוב הרוכב על הבהמה, ולהלן יבואר אם מדובר כשהבהמה הולכת מחמת ישיבתו, והאם מוזכר שתופס בחבל הקשור אליה, והאם מדובר שמכה ברגליו כדי להוליכה. אז שמעתי משמואל שני דינים לגבי שני קניינים בבהמה, אחד לגבי רחוב, הרוכב על הבהמה, והשני לגבי מנהיג המוליך את הבהמה. אחד קני ואחד לא קני, על אחד מהם הוא אמר שמועיל לקניין, ועל השני אמר שאינו מועיל. ולא ידע נעים מנהיו, ואינני יודע על איזה מהם אמר שמועיל לקניין, ועל איזה אמר שאינו מועיל. מברר את הגמרא היחידה מי. באיזה אופן דיבר שמואל? אילה, אם האם נאמר ששמואל דיבר על רחוב לחודי ומנהיג לחודי, על רוכב לבדו ללא מנהיג ועל מנהיג לבדו ללא רוכב, וכגון שמצא בהמה ורחב עליה ובא אחר וחטפה ממנו ועשה במעשה קניין, כי אם הרחוב כבר קנה אין במעשה השני כלום, ואם הרחוב לא קנה קנה הוא השני. וכן לגבי המקרה השני, מצא בהמה והיא ניגע ובא אחר וחטפה ממנו ועשה בקניין, אם נגיד שעל זה דיבר שמואל, אי אפשר לומר כך. כיוון שבזה לא היה רב יהודה מסתפק על איזה דין אמר שמואל שלא מועיל הקניין, שהרי מנהיג לחודי מאי קמנדה אמר לו קני, וכי יש מי שסובר שמנהיג לבדו אינו קונה את הבהמה, והרי הנהגת הבהמה היא משיכה, ובהמה נקנית במשיכה. כמובן במשנה במסכת קידושין בדף חפי עמוד ב', אלא כיוון שמנהיג ודאי קונה, איקה למימר דלא קני, אם יש לומר על אחד מהם שאינו קונה, רחוב הוא דאיקה למימר, על כוחך שהרוכב הוא זה שאינו מועיל לקניין. ומדוע רב יהודה מסתפק בכך? וברחוב יש סברה לומר שלא יועיל לקניין, כיוון שייתכן שלשם קניין צריך שהבהמה תעקור יד ורגל, כמו שמצינו במסכת קידושין דף בית עמוד בית לעניין נשיכה. אלא מבארת הגמרא צריך לומר שרחוב במקום מנהיג בא אלי. שמואל דיבר באופן ששניים באים לפנינו עם הבהמה, האחד רוכב עליה, והשני מנהיגה, וכל אחד אומר כולה שלי, ואמר שמואל שרק אחד מהם קנה. והסתפק רב יהודה מהי, קניינו של מי מהם עדיף, האם רחוב עדיף, דעת אפיס בה, שהרי הוא תופס בבהמה, בכך שהוא חס במוסעירה, כלומר באפסר הוא החבל הקשור לבהמה בכדי למושכה בה, ובאופן שיש אדם התפוס בבהמה לא אמרו שמועילה במשיכה על ידי המנהיג, עוד אילמה הוא שם המנהיג עדיף, משום דאז למחמתי, שהבהמה הולכת מחמת מעשה ועשה במשיכה, וקניין משיכה עדיף משאר הקניינים. ולכן אף שרכיבה לבד קונה, מכל מקום שכנגד הרכיבה יש משיכה שהיא חשובה יותר, המשיכה עדיפה. פושטת לגמרא את הספק מדברי שמואל עצמו, אמר רב יוסף, אמר לי רב יהודה נך זה ענה, נראה אנחנו לפשוט את הספק מתוך דברי שמואל בסוגיה אחרת. דתנן, שנינו משנה במסכת קיליים פרק ח' משנה ג', המנהיג שור וחמור יחדיו סופג את ה-40 לוקי 40 מלכות משום שעבר, על עליו שלא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, ויושב בקרון בעגלה המחוברת לשור ולחמור, סופג את ה-40 משום שהשור והחמור מרגישים בישיבתו בקרון, וישיבתו גורמת שילכו. ורבי מאיר חולק ופותר את היושב בקרון ממלכות משום שלא עשה מעשה הנהגה כלל, ועל משנה זו אמר שמואל שיש להפוך את השיטות. ומדעה פיך שמואל וטני ממה ששמואל סבר שיש להפוך את השיטות ולשנות, וחכמים פותרים את היושב בקרון, וזאת בכדי להעמיד לדעת הרבים שההלכה כמותם לפתור את היושב, מכאן ששמואל סובר שלהלכה פתור משום שהיושב לא עושה כלום, ושמאמינה יש ללמוד מכאן ששיטת שמואל הוא שרחוב לחוד אלו קני, שאף ברוכב לבדו אינו מועיל לקניין, כיוון שאין הבהמה הולכת מחמתו, וכמו שמצינו לעניין קיליים, וכל שכן רחוב במקום מנהיג, שאין הרוכף קונה אלא המנהיג, ומכאן פשט רב יהודה את ספיקו בדעת שמואל. אמר לאביי לרב יוסף רבו, עזים ננסגין, הרי פעמים רבות אמרת לנך זיינן, אמרת לנו נראה אנחנו לפשוט את הספק מהסוגיה בקיליים, ולא אמרת לנו משמי דרב יהודה, ולא אמרת לנו שרב יהודה בעצמו פשט משם את ספיקו, ואילו עכשיו אתה אומר את הדבר הזה בשם רב יהודה. אמר לי, ישיב רב יוסף לאביי, איברה, האמת היא שרב יהודה בעצמו אמר את הראיה, בדחרין הנמי דאמרי לי, וזוכר אני שגם אמרתי לו, איך היפה שיתמר, איך אתה רב יהודה פושט דין רחוב מדין יושב בקרון, והרי יושב לא תפיס במוסעירה, אינו תופס בחבל הקשור לבהמה על מנת למושכה, ואילו רחוב תפיס במוסעירה, ושם התפיסה הזו חשובה יותר, שיקנה מחמתה. ואמר לי, ישיב לי רב יהודה, רב ושמואל דאמרי תרוויו, שניהם סוברים שהאחיזה במוסעירה לא כאן, אינה מועילה לקנות מציאה. למרות שהיא מועילה לקנות במקח, כמו ששנינו במסכת קידושין בדף חפי עמוד ב', שבהמה גסה נקנית במסירה, מכל מקום לעניין מציאה לא מועילה. ולמה? הגמרא תבאר לכמן. אם כן אין חילוק בין יושב לרחוב, וכשם שביושב סובר שמואל שאין במעשיו כלום, כך רחוב אין במעשיו כלום ואינו מועיל לקנות מציאה. איך אדמרי יש אומרים שלא רב יוסף שאל כך את רב יהודה, אלא אמר לי, כך אמר רבי לרב יוסף, איך היפה שיתמר, איך אתה רב יוסף פושט דין רחוב מדין יושב, והרי יושב לא תפיס במוסירה, ואילו רחוב תפיס במוסירה. ואמר לי, ישיב רב יוסף לאבי, אך איתנה, אידי, כך שנה חכם ששמו אידי, מוסירה, לא קני. מביאה הגמרא שאכן כך הדין שאחיזת המוסירה אינה מועילה לקנות מציאה, איתמר נמי, אכן כך שנו האמוראים, אמר רבי חלבו, אמר רבונה בשמו של רבונה, העושה קניין על ידי אחיזת מוסירה כדי לקנות בהמה מחברו קנה, אבל מי שאוחז במוסירה כדי לקנות במציאה ובנכסי הגר שאין לו יורשים, וכל הקודם לתפוס בנכסיו זכה, לא קני. לא קנה. מפרש את הגמרא מהו לשון מוסירה, ולפי זה מבאר את הגמרא את החילוק בין האוחז מוסירה לקנות בהמה מחברו, ובין האוחז כדי לקנות מציאה ונכסי הגר. מבאר את הגמרא מהי לשון מוסירה, מדוע מוסירה נקראת כך, מבאר את הגמרא אמר רבה אידי. חכם ושמו אידי אסברה לי, הסביר לי ששם מוסירה הוא כאדם המוסר דבר לחברו, כלומר, שמוסרים בה את הבהמה ללוקח על מנת למוכרה לו, ולפי זה מבאר את הגמרא ביש למה מובן שהאוחז מוסירה, על ידי שקיבלה מחברו קני, קונה את הבהמה משום דקמסר לחברי. חברו מסר לו, דהיינו שיש מי שעושה את מעשה המסירה שהוא המוכר, וזה נותן תוקף קניין למסירה. אלא בא לאחוז את המוסירה כדי לקנות במציאה ובנכסי הגר. מן קמסר לדליקני, מי הוא זה שמסר לו כדי להקנות, וכיוון שאין מי שעושה את מעשה המסירה, אין באחיזת המוסירה חשיבות לקניין. מקשה הגמרא ממשנתנו על דברי רב יהודה שרחוב לבדו, אינו קונה. מייתי ויקשו חכמים ממה ששנינו במשנה שפתחה את מסכת בבא מציעא לעיל בדף ב' עמוד א'. היו שניים רוכבים על גבי בהמה, או שהיה אחד רוכב ואחד מנהיג, במקרה כזה יחלוקו, דהיינו שגם הרכיבה וגם ההנהגה הועילו לזכות במציאה. מבררת הגמרא מני, כדעת משנויה משנתנו, אילא אם האם נאמר שמשנתנו כשיטת רבי מאיר הסובר שהיושב בקרון חייב בכליים, יש להקשות, אשתה יושב כאן, היא רחוב מבית? הרי אם יושב קונה, כל שכן שרחוב קונה, ומה החידוש המשנה בא להשמיע? אלא לאו אלא ודאי שמשנתנו כשיטת רבנן הפותרים את היושב בקרון מחיוב כליים, ושמה מינה? בהוכחה שהמשנה באה לחדש שרחוב קני, וקשה על רב יהודה שלמד מיושב בקרון, שרחוב לבדו אינו קונה. מתרץ את הגמרא אחר במאי עסקינן, משנתנו מדברת במנהיג ברגליו, שעיקה בצדי הבהמה ברגליו כדי להוליכה, ורכיבה כזו נחשבת משיכה ולכן קונה. מקשה הגמרא יחי אם כן, שבמשנה מדובר במנהיג ברגליו, היינו מנהיג, הרי הוא ממש כמו מנהיג, והייתה צריכה המשנה לכתוב או שהיו שניהם מנהיגים, ומדוע כתבה אחד רוכב ואחד מנהיג. מתרץ את הגמרא שהמשנה מחדשת לנו, דין בתרי גבני מנהיג, בשני אופנים של מנהיג, מה עוד את אם הייתי אומר שרחוב ברגליו עדיף? דהה שהרי הוא גם מנהיג על ידי רגליו וגם תפיס בה, וחזקתו תבטל את חזקת המנהיג, כמה שמלן משמיע לנו המשנה שאינו עדיף ממנהיג בלבד. מוכיחה הגמרא כדברי שמואל שרחוב אינו קונה. תשמע בו ושמע ראיה ממה ששנינו בברייתא על עניין קניין במציאה. שניים שהיו מושכים בגמל ומנהיגים בחמור, או שניים שהיו מנהיגים בחמור, חמור דרכו בהנהגה וגמל דרכו במשיכה, או שהיה אחד מושך ואחד מנהיג, במידה זו, באופן זה קנו שניהם. רבי יהודה אומר לעולם לא קנה עד שתהיה משיכה בגמל והנהגה בחמור שדרכם בכך. וכתב המאירי שגם כשאדם עושה משיכה שאינה כדרך הוא קונה. ורק כאשר שניים רוצים לזכות גוברת ידו של זה שעשה משיכה כדרך ואותו שעשה משיכה שלא כדרך, אינו זוכה. אבל הנהגה בגמל ומשיכה בחמור אינה מועילות, קטן עם מיית. על כל פנים שנינו בברייתא, או שהיה אחד מושך ואחד מנהיג, ומדויק מכך, מושך ומנהיגין, אכן מועילים לקניין, אבל אם היה אחד מהם רחוב, לא, לא היה זוכה במציאה, וכדברי שמואל, שרחוב אינו קונה. ומבאר המרשה בדעת רשי שהדיוק הוא שדווקא מושך ומנהיג קונה, אבל ברחוב ומנהיג הרחוב לא היה קונה. כלומר שהראיה היא רק לרחוב במקום מנהיג שאינו קונה, אבל עדיין ייתכן שרחוב לבדו ללא מנהיג, כן קונה. ואין ראיה לרב יהודה שלמד שכל רחוב לא קונה, אלא לעצם דברי שמואל שיש רחוב שאינו קונה. דוחה הגמרא ואומרת הוא הדין דאפילו רחוב היה זוכה, והיידה קטן עם מה שנקטה הברייתא מושך ומנהיג, זה כדי להפוקי להוציא מדי רב יהודה. דאמר, רב יהודה אומר עד שתהיה דווקא משיכה בגמל ודווקא הנהגה בחמור, כמה שמלן, משמיין אותה נקמה. דאפילו היא פחנה מכני, שאפילו אם עשה להפך, דהיינו משיכה בחמור והנהגה בגמל, קנה. ואין לדייק מכאן לעניין רחוב. ולפי הבנת הגמרא עכשיו שרחוב ומושך ומנהיג קונים בין בגמל בין בחמור, צריך לומר שהמילים במידה זו באו למעט או רחוב במקום מנהיג או קניין אחר. כך תוספות בדיבור המתחיל, יחי להרווינו. מקשה הגמרא, יחי, אם אכן תנא קמא סבר שמשיכה באופן שאין דרכו בכך מועילה, להרווינו ולתנינו, שיערב את שני הדינים המובאים בברייתא וישנה כך, שניים שהיו מושכין ומנהיגין, בין בגמל בין בחמור, ומזה היה נשמע שמשיכה והנהגה מועילות בשניהם, ושלא כרב יהודה. מתרץ את הגמרא אי אפשר לערבה משום שתנא קמא מודה דאי כחד צד דלא קני, שיש אופן אחד שאכן לא מועיל. ונחלקו האמוראים באיזה אופן מודה תנא קמא שלא קונה. אי כדאמרי יש אומרים שאופן זהו משיכה בחמור שאינה מועילה אבל גמל דרכו בשניהם. ואי כדאמרי ויש אומרים שאופן זהו הנהגה בגמל שאינה מועילה אבל חמור דרכו בשניהם, ולכן לא היה יכול תנא קמא לערבם ולשנותם כאחד. ולכן שנה אחד מושך ואחד מנהיג, ללמדנו שיש אחד שדרכו בשניהם. יש שהביאו ראיה לשמואל מברית הזו באופן אחר, והיא מוטיב מסיפה, ויש המיישבים את שיטת שמואל מהסיפה. בדרך כלל התלמוד משתמש במילה מוטיב לקושייה, אבל כאן הוא מלשון יישוב, שהרי זה ראייה לדברי שמואל, כך אומר רבינו פרץ בשם הריבן. אמרת נקמה במידה זו קנה, ומשמעותו שרק באופן זה קונה ולא באופן אחר. במידה זו למהות אמהי, איזה אופן באת נקמה למעט בתיבות אלו? להו, האם לא כוונתו למהותי רחוב, וכדברי שמואל שרחוב אינו קונה? דוחה הגמרא ואומרת לא, אין כוונת התנה במילים במידה זו למעט רחוב, אלא למהות איפכה. למעט להפך, שדווקא משיכה קונה בגמל והנהגה קונה בחמור ולא להפך. מקשה הגמרא, יחי היינו רבי יהודה, אם כן זוהי גם שיטתו של רבי יהודה ובמה נחלקו. מתרצת הגמרא, איכא בעיניו יש ביניהם חילוק, בצד אחד דלא קנה, באופן אחד שלפי תנא קמא יקנה ולפי רבי יהודה לא יקנה, ונחלקו המוראים באיזה אופן המחלוקת של תנא קמא ורבי יהודה. אית דאמרי יש אומרים שנחלקו במשיכה בחמור, ואיכא דאמרי ויש אומרים שנחלקו בהנהגה בגמל. מקשה הגמרא על דברי שמואל, תשמע בו ושמע ראיה ממה ששנינו בברייתא על עניין קניין במציאה. אחד רחוב על חמור כדי לזכות בו, ואחד תפוס במוסעירה בחבל הקשור בראשו, אבל אינו מנהיג את החמור. זה הרחוב קנה חמור, וזה קנה מוסעירה, והשני קנה את החבל שאוחז בו. שמע אמינה מוכח מכאן, שרחוב קני, כשאין כנגדו מנהיג, ואם כן, כאשר יהיה כנגדו מנהיג, יש לתת לרוכב לפחות חצי. וקשה על שמואל שלפי דבריו אין הרחוב קונה כלל, תרצת הגמרא חנבי במנהיג ברגליו. גם הברייתא הזו מדברת כשעיקה ברגליו וצידי הבהמה להוליכה, וזה נחשב משיכה ולכן קנה, אבל לכן ייתכן שרחוב לבדו אינו קונה. מקשה הגמרא, יחי, אם כך שמדובר שהוא עשה קניין משיכה, נקנינה מרחוב ומוסעירה, הרי משיכת החמור צריכה להועיל גם לקנות את החבל שבראש החמור, שהרי הוא כתכשיט ותפל החמור. תרצת הגמרא, אם אכן יש לשנות בברייתא, זה קנה חמור וחצי מוסעירה, וזה קנה חצי מוסעירה. דהיינו שכל אחד קונה חצי מוסעירה, מפני ששניהם עשו מעשה קניין במוסעירה. מקשה הגמרא, ביש, למה זה מובן שרחוב קני קונה חצי מוסעירה? משום דקמק בעלי בן דת, שהשני שמגביע את המוסעירה מהקרקע הוא בן דת, ומעשה הוא מועיל לקניין, ואם הקניין לא הועיל עבורו, על כל פנים יועיל לחברו. אלא אותו שתפוס במוסעירה, במה יקני כיצד מועיל קניינו? הרי קצה הוא השני של החבל מונח בראש הבהמה, והדינו, שבהגבעת הפקר צריך לנתק את כל החפץ ממקומו, ואילו הוא מגביע רק צד אחד והצד השני מונח. ותוספות הראש מברר את קושיית הגמרא בדרך אחרת, שקניינו של הרוכב מבטל את קניינו של השני במוסעירה. תרץ לגמרא, אימא, אכן יש לשנות, זה הרחוב קנה חמור וכולי מוסעירה, ואת כל המוסעירה, וזה קנה מה שתפוס בידו, כיוון שמה שבתוך ידו הוא הגביע לגמרי. מקשה הגמרא, אי מאי, מהו דין זה שאתה אומר שהגבעת השני אינה מועילה לעצמו ומועילה עבור הרחוב? והרי גם אם תמצא לומר שמגביע מציאה לחברו, קנה חברו, אם אחד מגביע מציאה עבור שחברו יזכה בה, קנה חברו, והדין הזה שנוי במחלוקת לקמן בדף יהודה עמוד א', רב נחמן סובר שלא קנה ורבי יוחנן סובר שקנה, אני מילי חדק המקבלי הדעת עד חברי, הרי כל זה דווקא אם המקביע התכוון שחברו יזכה, אבל היי ידעת ידידי כמקבלי, הרי כאן השני הקביע כדי לקנות לעצמו, ואם אם הוא עצמו לא קני להכריני מקנה, כיצד הוא יועיל הקניין עבור אחרים? אמר רבשי, לכן אומר רבשי, אכן צריך לשנות בברית הזה, הרחוף קנה חמור ובית פגע, מה שבראשה ותפל אליה, דהיינו החלק של החבל שממש נוגע בה, בית פגע היינו בית ראשה ולחייה, כך רשי במסכת שבת בדף נ"א עמוד ב', וזה השני קנה מה שתפוס בידו מהחבל, והשאר לא קנה לא זה ולא זה, והוא נשאר הפקר. המחזיק במוסירה משום שלא יגביע, והרוכב משום שאין זה כלול במשיכתו, ואפילו אם המושך בהמה קונה כלים שעליה, אבל כאן, שנעשתה בכלים הגבעה, והגבעה לא נעשתה עבורו, אינו זוכה. כך תוספות בדיבור המתחיל והשאר. ואילו תוספות הראש מבאר שהטעם שהרוכב לא קונה אפילו חצי, משום שקניין השני מבטל את קניינו. רבי אבאו אמר, לעולם יש לגרוס בברייתא כדי קטני, כמו ששנינו שהרוכב קונה רק את החמור והשני קונה את כל המוסעירה, גם מה שבראש החמור. והטעם שקונה את המוסעירה הוא, הועיל ויכול לנתקה ולהביאה אצלו, כיוון שהחמור גבוה והוא יכול בקלות לנתק ממנו את החבל ולהביאו אצלו, ולכן מועילה הגבעתו לכל החבל. אומרת הגמרא, ועד רבי יהודה ברוטאי, דבריו אינם נכונים. והטעם שאין דבריו נכונים משום שלמעשה לא יגביע את כולו, ומה שיכול לנתק עדיין לא מחשיבו שעשה כן. משום דעים לא תאים האחי, שאם לא תאמר שדבריו אינם נכונים אלא תקבל את דבריו, אם כן שניים שמצאו תלית שהיא מונחת חציה על גבי קרקע וחציה על גבי עמוד, ובא אחד והגביע חציה מעל גבי קרקע ובאותה שעה בא אחר והגביע חציה מעל גבי עמוד, אחי נמי, האם אכן יהיה הדין דקמה כאן יובטר לא כאן, שהראשון קנה והשני לא קנה, הועיל ויכול הראשון לנתק את התלית ולהביא אותה אצלו? ומזה שתנה במשנה לאל בדף בית עמוד א' לא חילק כך, מוכח שאין זה נכון. אלא עד רבי אבאו ברוטאי. מה שאמר רבי אבאו דבריו אינם נכונים. מוסיפה הגמרא להקשות על שמואל, תשמע בו ושמע ראיה ממה ששנינו בברייתא על עניין קניין במציאה. רבי אליעזר אומר, רחוב מועיל לקניין בשדה, אבל לא בעיר. הוא מנהיג בעיר קנה וכל שכן בשדה. ואילו הרשב"א בייר שכוונת לברייתא שמנהיג מועיל רק בעיר ולא בשדה, משום שבעיר יש הרבה אנשים, אין הבהמה מנתקת עצמה לברוח, בדרך להניג, אבל בשדה פתוח דרכה לנתק את עצמה ואין דרך להניג שם. הנה מוכח שרחוב מועיל לקניין, וקשה על שמואל, מתרץ לגמרא חנה ממנהיג ברגליו. גם ברייתא זו מדברת כשהיקה ברגליו בצדי הבהמה להוליכה, וזה נחשב משיכה ולכן קנה. מקשה הגמרא יחי עם כך שמדובר שמנהיג את הבהמה ברגליו, היינו מנהיג, הרי הוא כמנהיג. תרץ לגמרא תרי גבני מנהיג, שני אופנים של הנגיים. מקשה הגמרא יחי עם כך שמדובר שמנהיג את הבהמה ברגליו, רחוב בעיר, מה איתם הלא כאן, מה הטעם שאינו קונה? הרי היא משיכה גמורה. תרץ לגמרא אמר רב כהנא, הטעם שרחוב לא קונה בעיר, זה לפי שאין דרכן של בני אדם לרחוב בעיר משום צניות. ונראה שכוונת רש"י, כאדם שמצניע ומחבי מעשיו משום ענווה, דהיינו שרכיבה בפני אנשים אינה מדרך הענווה, אלא יש בזה גאווה. שרי רק אצל אישה מצינו במסכת פסחים, בדף ג' עמוד א', שאין מדרך הצניות להזכיר רכיבה ופיסוק רגליים. אבל באיש לא מצלנו שיש בזה חיסרון בצניות. מקשה רבשי על ביורו של רב כהנא, אמר לי רבשי לרב כהנא, אלא מעטה, הגביע ארניקי בשבת על מנת לזכות בו, שאין דרכן של בני אדם להגביע ארניקי בשבת משום איסור מוקצה. החינם ידלוקני, האם אכן לא קונה? אלא ודאי שקונה, והטעם לכך משום מה ידעבד עבד, מה שעשה עשה וקני. כלומר, כיוון שלמעשה עשה קניין, מעשה הוא מועיל, אף שאין הדרך בכך. ואם כן, החנמי גם כאן לעניין רוכב ברגליו בעיר, מה ידעבד עבד דקני, מה שעשה עשה וקונה, כיוון שלמעשה עשה קניין. אלא מבאר רבה שידברי רבי אליעזר, צריך לומר שבמקח וממקר עסקינן. רב לזר לא דיבר לעניין מציאה, אלא לעניין מקח וממקר, ומדובר דאמר לי המוכר לקונה, קני, עשה מעשה קניין, כדרך שבני אדם קונין. ומכיוון שאין דרך בני אדם לרחוב בעיר, לא יהיה לרכיבתו לקניין. אבל לכן במציאה ובמקח, שלא אמר לו לקנות כדרך הקונים, אף רחוב בעיר יקנה. ומביאה הגמרא אופנים שרכיבה בעיר נחשבת לדרך בני אדם. והיא ועם רשות הרבים, וכלומר מקום שרבים מצויים בו כאן, היא קונה ברכיבה. כיוון ששם הדרך היא לרחוב ולא להניק, שמה יפסיקו עוברי דרכים בינו לבין בהמתו. ואף שמשיכה קונה רק בסמטה ולא ברשות הרבים, דין זה הוא דווקא במטלטלין, שצריך שיכניסם לרשותו, אבל בבעלי חיים, כיוון שעקרה במה יד ורגל מכוחו, קנה, כך אומר התוספות ריד. והיא, אם הוא אדם חשוב, כאן היא קונה ברכיבה משום שאין מכבודו להעניק בהמה בידה, ולכן אפילו בעיר דרכו ברכיבה. והיא, אם זאת אישה, והיא אישה, היא כאן היא הקונה ברכיבה משום שאין דרך אישה להעניק בידיה בהמה, כיוון שאין לקוח לאחוז את הבהמה שלא תברח. והיא, היא נשזילה הוא, אם הוא אדם זול ואינו מכובד, כאן היא קונה ברכיבה משום שדרכו לרחוב בפני בני אדם, ואינו מתבייש בזה. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית התלמוד תורתנו בדף ח' במסכת בבא מציעא, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, שניים שהגביעו מציעא יחד, האם זכו ומאיזה דין? שאלה שנייה, מתי שותפים שגנבו חייבים? שאלה שלישית, חרש ופיקח שהגביעו מציעא, מי זכה ומדוע? שאלה רביעית, שני חרשים שהגביעו יחד, האם זכו ומה הטעם? שאלה חמישית, מתי קניין מסירה מועיל ומתי לא? והשאלה האחרונה על דף ח', מתי רחוב קונה לכל הדעות? אלה הם השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי, היום הזה, בסייעתא דשמיא. בדף ח' במסכת בבא מציעא, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי, מפעל המשנה יומית קביעות, השתי משניות בכל יום. יהיה תלמודנו במשנה לעילוי נשמה על נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שער צדיקי עולם. ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אבי שבשמיים. אוחזים אנו במסכת נדרים, פרק ה' משנה ד'. המשנה מבארת את דינה של אחת מן הלשונות שמשתמשים בהם כדי להדיר אדם הנאה או כדי לנדור ממנו הנאה. האומר לחברו, הרי נעליך חרם. הרי חברו המודר אסור ליהנות ממנו, מפני שמשמעות הלשון הזו היא, הנעתי תהיה אסורה עליך כחרם. ואם אמר לו, הרי אתה עלי חרם, הנודר אסור ליהנות מחברו, שזה כאילו אמר לו, הנעתך אסורה עליי כחרם, ואם אמר לו הרייני עליך חרם ואת עליי חרם, שניהם אסורים ליהנות זה מזה, שהרי אסר הנעתו על חברו והנעת חברו על עצמו, ושניהם מותרים ליהנות בדבר של עולי בבל, כלומר בדבר העומד לשימוש כל ישראל כמו בור המים שבאמצע הדרך בין בבל לארץ ישראל, המופקר לצור ישראל העולים לרגל, ואסורים ליהנות בדבר של אותה עיר שהם דרים בה, מפני שכל בני העיר נחשבים כשותפים בדבר הזה, ויש לה מודר ולמדיר חלק בו, וכשהם משתמשים בו הם נהנים זה מזה. מסכת נדרים פרק ה' משנה ה', ואיזו דבר של עולי בבל שהמודרים הנאה זה מזה מותרים להשתמש בו, כגון הר הבית והעזרות של בית המקדש והבור של מים שבאמצע הדרך מבבל לארץ ישראל, ואיזו דבר של אותה עיר שנחשב כממון השותפים במודרים אסורים בו, כגון הרחבה כיכר העיר והמרחץ שבעיר ובית הכנסת של העיר והתיבה הארון שמניחים בו ספר תורה והספרים שבני העיר קונים ללמוד בהם, והכותב אם רצו המודרים הללו לכתוב שטר מתנה לאדם אחר על חלקם בנכסי השותפות כדי שיוכלו להשתמש בהם, יכתוב כל אחד מהם את חלקו בנכסים לנשיא, דיינו לראש השלטון, ולאחר מכן מותר להשתמש בנכסים שמאחר שיקנו את חלקם לנשיא אינם נהנים עוד זה מזה. רב יהודה אומר, אחד כותב לנשיא ואחד כותב לידיעות, בין אם כותב את חלקו לנשיא ובין אם כותבו לאדם רגיל מותר ליהנות מהנכסים, ומה בין כותב לנשיא וכותב לידיעות? ההבדל הוא בכך שהכותב לנשיא אין צריך לזכות את חלקו בקניין לנשיא, אלא די לו לכתוב, ואילו הכותב את חלקו לידיעות צריך לזכות לו את חלקו בקניין. וחכמים אומרים, אחד זה ואחד זה, בין הכותב לנשיא ובין הכותב לידיעות צריכים לזכות להם את חלקם בקניין. ובאמת אין הבדל בדין בין נשיא לידיעות, ולא דיברו בנשיא אלא בהווה, לא נקטו לשון נשיא אלא מפני שזהו המקרה המצוי והרגיל שאדם מעדיף לכתוב את חלקו לנשיא ולא לאדם אחר. רבי יהודה אומר, אין אנשי הגליל צריכים לכתוב, דיינו להקנות לאחר את חלקם בנכסים המשותפים של העיר, מפני שכבר כתבו אבותיהם את הנכסים לנשיא על ידיהם בעבורם, כדי שאם יהיו בני הדורות הבאים מודרים הנאה זה מזה, לא יאסר עליהם להשתמש בנכסים הללו. זו היה המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, זך באדר ראשון, כ"ז באדר ראשון תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדפינו היומי, הלא דף ח' במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ובנאור אמליה בכל מיני דמיטב. מחר יום שישי, כוח באדר א' תשפ"ד דלת, ערב שבת קודש, פרשת ויקהל ופרשת שקלים, ושבת מברכין את ראש חודש אדר ב' תשפ"ד דלת, וערב ראש חודש אדר ב' תשפ"ד דלת, ונלמד כהרגלינו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה בערבי שבתות וימים טובים שני דפים, דפים ת' וי' במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מיני דמיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.